ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף למד ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דינו של רבי יצחק, האוכל שלישי של חולין שנעשו על תרת הקודש, טהור לאכול בקודש, כלומר מותר לו לאכול קורבנות, שאין לך דבר העושה רביעי בקודש אלא קודש מקודש בלבד. אז אחרי שאנחנו נציג את דינו של רבי יצחק בגמרא, יופיעו אצלנו בגמרא המסומנת הש"ס עוזר משולשים, והם מוסברים תחת הכותרת מבנה קושיות על דינו של רבי יצחק ותשובותיו. אתם תראו הכוונה שלנו לומר שיהיה לנו קושיות על הדין של רבי יצחק, וגם יהיו קושיות על התשובות שהוא ייתן. הגמרא, יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא, כמד רב נחמן, ויתיב וכמר, האוכל, כלומר בן אדם, שאוכל שלישי של חולין שנעשו על תרת הקודש, טהור לאכול בקודש. אנחנו בשיעורים הקודמים הקדשנו לא מעט זמן להסביר את המושגים האלו, חולין שנעשו על או תרת הקודש כמו כאן או על תרת התרומה, לכן אנחנו לא נתעכב להסביר אותם עוד פעם. אז אנחנו יוצאים מהנחה שהמושגים האלו מוכרים כבר לכם. אז מי שאכל חולין נזהר בהם כאילו הם קודש, דהיינו שנעשו התרת הקודש, ואותם חולין היו בדרגת שלישי לטומאה, זה לא פוגע בבן אדם שאכל אותם, לא מטמא אותו, ומותר לו לאכול קורבנות. שאין לך דבר שעושה רביעי בקודש אלא קודש מקודש בלבד. לכן האדם הזה שאכל, מה הוא אכל? שלישי של חולין שנעשו התרת הקודש, לא לצפות שהוא יהפוך להיות רביעי, כי אין לך דבר שעושה רביעי בתחום הקורבנות. ובאמת המושג של רביעי בקודש אין לו השלכה אלא בתחום הקורבנות, אלא אם מדובר בקודש שהיה עצמו שלישי שנגע בקורבן שהופך אותו להיות רביעי. רש"י אומר אלא קודש מקודש, אלא אם כן היה שלישי של קודש מקודש, דהי שלישי דעבד רביעי בקודש. המושג הזה של שלישי שהופך להיות קורבן, להיות רביעי בקודש, מעלה, אי דרבנן. זה חומרה מדרבנן, כמו שמובא במסכת חגיגה, ורש"י מציין את המקור הזה. אנחנו נחזור לגמרא. מטיב רמי בר חמה, הוא מצטט ממה שראינו כבר בדף למד ג' עמוד ב', שלישי, מי שאוכל שלישי, אוכלים בדרגת שלישי לטומאה, נפרש עוד מעט על איזו אוכלים בדיוק, גם כמו שכבר הזכרנו בכמה פעמים בדפים הקודמים. אז מי שאכל שלישי, שני לקודש, ואין שני לטומאה, הבן אדם הזה הופך להיות בדרגה שני לקודש, דהיינו הוא שני לתומה לגבי קורבנות. לא רק פוסל את האדם, אלא אפילו עושה אותו להיות שני לתומה. זה דין מאוד, מיוחד, עסקנו בזה בדפים הקודמים, מה הבסיס לזה, למה זה וכולי, אבל החידוש הגדול פה שהבן אדם עולה מדרגה, אבל הוא עולה מהמזון שהוא אכל שלישי, הבן אדם עולה להיות שני לטומאה וגם מקורבנות. והסטטוס הזה של שני זה רק לגבי קורבנות, ואין שני לתרומה, הוא לא נחשב שני לגבי תרומה. וכל זה נאמר בחולין שנעשו על תרת תרומה. מה הוא אכל? הוא אכל חולין שהבעלים נזהרו בהם כאילו הם תרומה. זה נקרא על תרת תרומה. אבל שואלת הגמרא, עמי, למה זה יהיה? כי מה שאמרנו בין היתר, שהבן אדם שאכל השלישי, הוא הופך להיות שני, ואם הוא נוגע בעוד קורבן, זה הופך אותו להיות שלישי, וזה, אם הוא נוגע, יכול לפסול עוד קורבן להיות רביעי. אבל למה שזה יקרה? הלאו קודש מקודש הוא. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, דיבור המתחיל, והלאו קודש מקודש הוא, לא מדובר פה בקורבן שהיה שלישי לטומאה, וכפסילי לגברה, הבן אדם נפסל, ואפילו שני נמי עבדלי, זה לא רק פוסל אותו מקורבנות, זה גם מעלה אותו לדרגה שני. אבל לפי מה שרב יצחק אמר, זה לא היה אמור לקרות, כי הפסול בקורבנות להגיע לרביעי לטומאה זה אך ורק קודש מקודש. וכאן אנחנו רואים שניתן להגיע לדרגות האלו גם על ידי אכילת חולין שנעשו על תרת תרומה. אמר לי, אז רב יצחק מגיב, עונה, הנח לתרומה. אם זה מפריע לך שמדובר פה על אדם שמגיע, הוא יכול להגיע לדרגת, או לגרום לדרגת רביעי בקודשים, למרות שלא מדובר בקודש מקודש, זה בגלל שכאן מדובר ב תרומה שטהרתה טומאה היא אצל הקדש. ורש"י כותב טומאה היא אצל הקדש, ושלישי דידי התרומה שמגיע לשלישי לטומאה, הייתי מוסיף קל וחומר מדובר בחולין שנעשו על טהרת תרומה, מספקינן בשני לגבי קודש, ומשום הכי פסי לגברה. השלישי לתומה בתרומה נחשב כתמי אצל קודשים, ובכזה הוא יכול לתמות עוד קודשים. הגמרא שואל אומנה תימה, איפה רואים התייחסות לתרומה שלמרות שהתרומה עצמה תורה, לגבי קורבנות הוא נחשב תמי? איפה המקור, הבסיס לחשוב כך? תשובה, דתנן, המשנה אומרת במסכת חגיגה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. פרושים הם אנשים שאוכלים החולין שלהם בטהרה, למרות שמעיקר הדין אדם תמי יכול לאכול בחולין, הם מקפידים לאכול את החולין בטהרה, הם הפרושים. ובגדי עם הארץ נחשבים לגבי אותם פרושים כאילו הם בתומת מדרס. מה תומת מדרס? למי שלא יודע, אם אנחנו רק נעצור לדקה ונדבר על תומה מדורייתא, שזה בהחלט לא הסוגיה שלנו, אבל מדורייתא, אם יש לנו כלי שמיועד לישיבה או לשכיבה, כמו כיסא, גם בגדים בכלל, אם יושב עליהם זב או זבה או נידה, אותם פריטים, אותו כיסא, הוא נקרא מדרס לטומאה, או יש בו טומאת מדרס, והוא יכול, הוא נחשב אב הטומאה, והוא יכול לטמות גם אדם. לכן הביטוי, או במובן הזה אנחנו משתמשים פה בביטוי שבגדי עם הארץ נחשבים למדרס לפרושים, זה יתמה את האדם שהוא נחשב כפרוש. בגדי פרושים, מדרס לאוכלי תרומה, כהן שטהור ויכול לאכול בתרומה, אם הוא ישב על בגד של פרוש, הוא יהיה פסול לאכול בתרומה. אנחנו צריכים רק להזכיר, אנחנו מדברים על דינים שהם מדרבנן, לא מדובר פה שיש איזו תרומה ודאית באותם בגדים, אלא בגלל שאנחנו מדברים על אנשים שנזהרים ביותר, וכל אחד פה בדרגה גבוה מקודמו, הבגדים של אלו שקדמו להם פה מבחינת ההיארכיה, הם יכולים לטמות אותו. בגדי אוכלי תרומה, מדרס לקודש. אז זה מה שאמרנו מקודם. אם אנחנו נדבר על אוכלים שהם או שנעשו התרת תרומה, או אפילו תרומה עצמה, זה לא פלא שהאוכלים אוכלים כאילו, למרות שזה דרגה שלישית, זה אנחנו מתייחסים עליהם בחומרה רבה לגבי אכילת קודשים, כי זה נחשב כאילו תרומה גמורה. עכשיו, כל זה בניגוד למי שאכל שלישי של חולין שנעשו על תרת הקודש, שמדובר באדם שמתייחס אל החולין שלו כאילו הם עצמם קורבנות, זה לא יפסול אותו מלאכול בקורבנות בקודש ממש. אבל וזה כל זה נובע מכך שבאמת חולין שנעשו על תרת הקודש נזהרו בהם מאוד 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 מכל מיני תומות, ובכך אם כבר נטמע אותו אוכל, אותו חולין שנעשו התרת הקודש, הוא נטמע לדרגת שלישי תומה, זה לא יפסול את אותו גברה שאכל החולין האלו מלאכול בקודשים. רק אם אדם נגיד אכל קודשים קורבן שהיה בשלישי לטומאה ממש, אז הוא ייפסל מלאכול קורבנות. אם אנחנו רק נזכיר נשכחות, החולין שנעשו התרת הקודש מדאורייתא הם לא מקבלים, הם לא יכולים להפוך להיות שלישי מדורייתא בכל מקרה. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רבא, רבא עכשיו יבוא לחלוק על רבי יצחק. רבי יצחק נתן תשובה שהנח לתרומה שאל תקשה עליי מזה שאכל שלישי של חולין שנעשו עטרה תרומה, כי תרת תרומה נחשב תרומה אצל קודש. ומאיפה הביא רבי יצחק את המחשבה הזאת, את ההגדרה הזאת? מענייני מדרס, כמו שקראנו עכשיו לאחרונה. על זה רבה חולק. אמר רבה, מדרסות כאמרת. אתה רוצה להוכיח את עמדתך שתרת תרומה נחשב תרומה אצל קודש ממדרס? שני מדרסות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שמה תשב עליהן אשתו נידה. במדרסות כל הכלים, כולל הבגדים שמיועדים לישיבה, לשכיבה, ודאי שמה יש מקום להחמיר, כי יש לחשוש שמה תשב עליו אשתו נידה. רש"י כותב שורה ראשונה פה בעמוד ב', שמה תשב, שמה ישבה, ואף אגב דאוכלי תרומה מזדרי בשפיר, למרות שאוכלי תרומה הם די נזרים מתופעה כזאת של ישיבת אישה נידה עליו, מיהו לגבי קודש לא הביא שמירה, וחיישינן הועיל ותרומה מצויה היא. זה דבר בשגרה מאוד, מאוד יש תדירות גבוה שאנשים יושבים על הבגדים שלו, או אם מדובר בגדים שלה שהפכו להיות מדרס, המגע עם תרומה כזאת היא מצויה. ממשיך הגמרא, אבל בפרי לא אמרינן. רש"י אומר בשורה שלישית, אבל בפרי דאין תרומתן מצויה, הביא שמירת תרומה. זה שאתה שומר את הפירות תרומה מכל מיני תרומות, שמירה לקודש, גם נחשב שמירה מועילה לקודש. למי דנטרי, למה שהוא שמר. אם הוא שמר את הפירות ממגע עם שרץ מת נגיד, זה גם נחשב שהם נשמרו מתרומת שרץ לגבי קודשים. ואם כן, תרומה תורה נמי נאמה דמטמא קודש. ואז כי יש, אז היינו אומרים אחרת, אם זה לא כך, היינו אומרים שפרי של תרומה שהיא תורה, אם תיגע בקורבן זה תטמא את הקורבן, ולא אומרים כך. והתמורה ממשיכה, ורבי יצחק שהוא כן הביא ראיה למזון מהתחום של מדרסות, בפרי נמי אמר, כלומר שמירת פירות תרומה מתרומה לא נחשב לשמירה לגבי קודשים. מטיב, וכאן קושיה ארוכה, מטיב רבי ירמיה מדפתי, ומי אמרינן בפרי שתרומה נחשב תרומה אצל קודשים? שוב פעם, זה קושיה על התשובה של רבי יצחק. והתנן, אם אמר, מדובר פה על עם הארץ, רש"י מביא את המקור ממסכת חגיגה, שעמי הארץ, אם הם אומרים על יין שמביאים לצורך קורבן, לצורך נסחים על המזבח, אם הם אומרים טהורים הם, אנחנו נאמין להם. כי אחרת, אם אנחנו לא נאמין להם, מה יעשו אותם עמי הארץ? כל אחד ילך ויבנה במה לעצמו. זה שנאמר לגבי נאמנות עמי הארץ לגבי היין לנסחים. עכשיו, לגבי נאמנות עמי הארץ על תחומה, אנחנו אומרים כאן יש נאמנות מוגבלת מבחינת עונות, מבחינת תאריכים. הם אינם נאמנים על תרומתם, שתרומת תרומתן של העם, אותם עם הארץ תורים, אלא בשעת, כפי שמובא בגמרא ורש"י כאן מביא את זה, בשעת הגיטות והבדים. אבל זה עונה שמכינים את השמן מאותם זיתים ואת היין מהענבים. אבל אם עונת הגיטות והבדים עבר ועם הארץ יביא לך חבית של יין של תרומה, אין לקבל אותו ממנו. זה תרומה תמיה בעינינו, עמי הארץ אינם נזהרים מספיק. אבל אם הוא אומר שבתוך החבית הזאת הפרשתי רביעית לצורך קורבן, לצורך נסחים, אז הארץ הוא נאמן על הכל, גם על התרומה שהיא תורה וגם על הנסחים שבו. וזה הרקע כדי להבין את המקור שנקרא עכשיו. רב ימי מדיפתי שואל, האם אומרים בעניין פירות כמו שרב יצחק רצה לטעון, פירות תרומה שזה נחשב תרומה עץ הקודשים ותנן, אם אמר אותו עם הארץ הפרשתי לתוכה, לתוך חבית של יין של תרומה רביעית קודש, רביעית יין לצורך נסחים, נאמן ולא קם את המלא תרומה לקודש, והיא אמרת תהרתה של התרומה, תרומה היא אצל הקודש, תתמי תרומה לקודש. אז באותו מקרה הרביעית לשם נסחים לא נוכל לקחת ולהקריב אותם, את היין הזה לנסחים. אז מה רואים? רואים שתרומה תורה לא נחשב כתומעה אצל קודש, בניגוד למה שרב יצחק תירץ בשורה שנייה. אמרי רב יצחק עונה, תומעה בחיבורין כאמרת, ששניהם בכלי אחד, התרומה והיין שהוא הפריש לנסחים, הם מחוברים. זה תומעה בחיבורין, נקרא פה תומה בחיבורין, כמה? תומה בחיבורין שני. כשמדובר במצב כזה שאחד מחובר לשני, זה שונה, דמיגו דמהמן הקודש, וזה הסברנו מקודם, שהעמי הארץ נאמנים לגבי תרת ינם, כשמביאים אותם לשם נסחים, אחרת כל אחד היה מתעצבן והולך ובונה במה לעצמו. אז העניקו חכמינו נאמנות לאמרת לגבי קודש, מיגו שהוא נאמן בקודש, מהמנה מהתרומה במצב כזה שהם בחיבורים. מטיב רב הונה בר נתן, השני שבחולין מטמא משקה חולין ופוסל אוכלי תרומה, והשלישי, כלומר חולין בדרגת שלישי, שוב פעם כל אחד יכול לשאול את עצמו איך ייתכן שלישי בחולין, מאחר שידוע שחולין לא מקבלים תרומה יותר מדרגה שני לתרומה. בכל אופן, והשלישי של חולין מטמא משקה קודש, כלומר להפוך את הקודש להיות רביעי, הוא פוסל אוכלי קודש. וכל זה מתי? בחולין שנעשו על תרת הקודש. עכשיו, אין זה קודש מקודש, וזו קושיה על מה שרב יצחק אמר בתחילת השיעור, כי רואים פה שלישי שבחולין, נכון זה חולין שנעשו התרת הקודש, זה לא קודש, והשלישי הזה של חולין הוא מטמא משקה קודש להיות רביעי. עונה הגמרא לטובת רבי יצחק, תנאי היא הסוגיה הזאת, מה הופך קודש להיות רביעי, מחלוקת תנאים. ותניא, חולין שנעשו על תחת קודש, הרי אין כחולין. וזה אומר לנו שהם לא באים לדרגת שלישי, אלא מתייחסים לחולין שנעשו על תחת הקודש מבחינת דרגות תומה כחולין, וזה נעצר בשני לתומה. רב אלעזר בן בצלאל אומר, הרי הן כתרומה. אותם חולין שנעשו על טהרת הקודש, הם נחשבים כתרומה. למה זה אומר לנו? לטמא שניים ולפסול אחד. רש"י כותב, הרי הן כתרומה כדמפרש. מה זה אומר לנו שהחולין האלו נחשבים כתרומה? הנפקא מינה הוא ש... הם יכולים ככה ליצור שלשלת של דרגות תומה לטמא שלהם סור אחד, כלומר הראשון והשני טמא בהן. זאת אומרת, אם יש לי חולין שנעשו על טהרת הקודש והוא ראשון לטומה, אם נגיד שרץ נגע בהם, זה יהפוך אותם להיות ראשון לטומה, הוא יכול לטמות עוד אוכל להיות שני, והשני לטמא עוד אוכל להיות שלישי. זה הכוונה בביטוי לטמא שניים, מאחר שהוא עצמו נטמא, הוא מטמא עוד שתי דרגות, ולפסול אחד זה הדרגה הרביעית ששם נעצר. ורש"י כך מסביר פה, נקרא עוד פעם, כלומר הראשון והשני טמא בהן והשלישי פסול, ואינו טמא לעשות רביעי אפילו בקודש. וכיוון דשמינה בדידהור דלא שייך בהור רביעי, תו לא מקרי שלישי דיהו טמא אלא פסול, ולא אביד רביעי בקודש. והי תנא סביר עלי כרבי יצחק. מה זאת אומרת? שאחרי שהוא מטמא שניים, השלישי הוא נגיד התחנה האחרונה. למה השלישי שלו לא מטמא קודש? כמו שרבי יצחק אמר שאין רביעי בקודש אלא קודש מקודש בלבד, וכאן זה לא מדובר בקודש, כאן מדובר בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ותנא דמתניתין כמיתא, התנא של המשנה שקדם לזה, פליג עלי כדקתני, הוא פוסל אוכלי קודש. שם ראינו אוכלים של קודש נפסלו על ידי דבר שאינו עצמו קודש, ובזה הוא שונה מדינו של רבי יצחק. ליל במשנתנו בדף ל"ג עמוד א' ראינו מחלוקת תנאים בעניין שחיטה יבשה, שחיטה ש לא יצא דם מהבהמה. לפי התנא קמא, הבשר לא הוכשר לקבל טומאה. וכאן אנחנו מתייחסים כעת לשיטת רבי שמעון שחולק, ורבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. עצם זה שנשחט הבשר, ורש"י אז פירש על המשנה, שמאחר שהשחיטה מתירה את הבשר מאיסור עבר מן החי, מיגו שהשחיטה מועילה להסיר איסור עבר מן החי, היא מועילה גם להכשיר את הבשר לקבל טומאה. אמר רב אסי, אמר אומר היה רבי שמעון, שחיטתו מכשרת ולא דם. רש"י כותב ולא דם, ונפקא מינה דאילו נפל דם שחיטה על הזרעים, על אוכל, לא הוכשרו, דלא מקרי דם שחיטה משקה. מה שמוגדר כמשקה יכול להכשיר לקבל טומאה, מה שלא מוגדר כמשקה אינו מכשיר לקבל טומאה. ולפי רב אסי, דם שחיטה הוא כזה, הוא לא נחשב משקה. כעת משולשים. כך אתם רואים בסימונים, והם יופיעו בשני כיוונים. במבנה שמופיע בשוליים ממול בגמרא, כתבנו תחת הכותרת מבנה עם משולש שפיץ למעלה, סיוע לרב אסי. משולש הפוך, שפיץ למטה, קושיה על רב אסי. אז נמשיך בגמרא, למה מסייע לי? האם נוכל להביא סיוע לרב אסי שאמר שדם שחיטה לא מכשיר? מה שראינו במשנה, רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. מה אליו? בשחיטה ולא בדם. לא, זה לא הפירוש, אלא מה שרבי שמעון אומר זה אף בשחיטה, אלא זה, וביחס לדם ודאי שדם שחיטה יכשיר לקבל טומאה. תשמע, אומר להן רבי שמעון, וכי הדם מכשיר ולא שחיטה מכשרת. אז מה רואים מכאן? שלפי רבי שמעון, שחיטה זה שמכשיר לקבל טומאה, אבל דם לא מכשיר לקבל טומאה, זה תואם לרב אסי. הגמרא דוחה, הכי כמה להן, וכי דם בלבד מכשיר, אף שחיטה נמי מכשרת. זה כבר לא כמו רב אסי. תשמע, ששמתם לב על משולש הפוך, אז כפי שאמרנו מקודם, אנחנו עומדים ללמוד קושיה על רב אסי. תשמע, רבי שמעון אומר, דם המת, כלומר בהמה שמתה, דם מבהמה שמתה אינו מכשיר. מה אליו? האם ניתן לדייק מכאן? הדם שחיטה מכשיר, וזה לא כמו רב אסי. לא, אל תדייקו ככה. הדם חללים מכשיר. מה זה דם חללים? בהמה שנהרגה. אבל דם שחיטה מהי? לא מכשיר. כך אתה רוצה לטעון כדי נגיד להיות מתואם עם רב אסי? אז אם זה נכון, לשמינן דם שחיטה שהוא לא מכשיר, למרות שיש הקש בין דם שחיטה למים, למים, ומים ודאי הוא מכשיר לקבל טומאה. אז אם תגיד שדם שחיטה אינו מכשיר, למרות שיש סד לחשוב אחרת, וכל שכן דם המת שהוא לא מכשיר, אז הטענה פה על המקור, למה רבי שמעון יגיד דם המת אינו מכשיר, בזמן שאם רב אסי צודק בפירושו לדבריו של רבי שמעון, היה צריך לכתוב בו חידוש יותר גדול, שאפילו דם שחיטה לא מכשיר. הגמרא עונה, באמת דם שחיטה גם לא יכשיר, אז למה לא כתוב כך? דם המת הצטריך עלי, היה צורך לתנה לרבי שמעון לנקוט בדם המת כדוגמה, כי אחרת סלקה די תחמינה, הייתי חושב מה לי קטלי איהו, מה לי קטלי מלאך המוות. עכשיו דם המת הוא בהמה, הוא דם מבהמה שסתם מתה ממלאך המוות. קטלי איהו זה בהמה שנהרגה, דהיינו הרגו את הבהמה, וזה נקרא דם חללים. דם חללים כן מכשיר. הייתי חושב שאם ללא האמרה המפורשת שדם המת אינו מכשיר, הייתי חושב ש סלקא דאיתא חמינא, נקח את הגמרא עוד פעם, מה לי קטלי איהו, זה התייחסות לדם חללים שכן מכשיר, מה לי קטלי מלאך המוות, זה גם כן אמור להכשיר. כמה שמלן, מה שכתוב בפורש פה על ידי רבי שמעון, כמה שמלן שדם המת אינו מכשיר, ורק דם חללים יכשיר, אבל דם המת לא מכשיר. ובנוסף לזה רק נזכיר, גם דם חללים שחיטה אינו מכשיר. ועד כאן אנחנו בתיאום עם דינו של רב אסי. אבל נמשיך עם קושיה. תשמע, רבי שמעון אומר, דם מגפתו, דם שבא בעקבות מכה, אינו מכשיר. זה לא נחשב משקה. מי לאו, הרי ניתן לדייק מכאן, הדם שחיטה מכשיר. ושוב פעם, קושיה רב אסי. לא, הדם חללים מכשיר. אז נחזור על זה. דם מגבתו, דם שבא בעקבות מכה, זה לא מכשיר. אבל דם שבא מבהמה שהרגו אותו, כן מכשיר. אבל דם שחיטה, מהי? לא מכשיר. ככה אתה רוצה לטעון כדי להיות מתואם, כדי לחזק את שיטת רב אסי. אז אם זה נכון, לשמינן דם שחיטה שהוא אינו מכשיר, וכל שכן דם מגפתו, אז ודאי דם שיצא בנסיבות כאלו ודאי אינו מכשיר. למה אתה נקט דווקא בדוגמה הזאת של דם מגפתו שלא מכשיר? הגמרא עונה, דם מגפתו הצטריך עלי, היה צורך ללמד שזה לא מכשיר, דם מגפה לא מכשיר, אבל לא על חשבון דם שחיטה. גם דם שחיטה אינו מכשיר. אבל מה היה הצורך להדגיש דם מגפתו? כי בלי זה, סלקה, דייתא חמינא, מעלי קטלי כולה, דם חללים שאנחנו יודעים שזה מכשיר, מעלי קטלי פלגה, גם חצי מוות, היינו מכה. מכה זה לא להרוג אותו לגמרי, זה מכה, זה טיפה של קטלי, טיפה של הריגה, אולי גם זה מכשיר. ולכן היה צורך לרבי שמעון לומר באופן מפורש שדם מגפתו אינו מכשיר, דרק קטלי כולי מכשיר, אבל קטלי פגעי אינו מכשיר. וגם שוב פעם נזכיר, אבל מבחינת דם שחיטה זה אינו מכשיר, הוא כמו רב אסי. הגמרא שואלת, ומה ישנה דם חללים דמכשיר דכתיב ודם חללים ישתה? מהפסוק הזה אנחנו מבינים שדם חללים הוא משקה, ומה שמוגדר כמשקה מכשיר לקבל טומאה. דם שחיטה נמי כתיב, על הארץ תשפכנו כמים. אמרת שדם שחיטה לא מכשיר, אבל התורה משווה בפסוק הזה שמדובר בענייני שחיטה שהוא כמים, ומים מכשיר, אז למה דם שחיטה אינו מכשיר? הגמרא עונה, הפסוק שהבאת עכשיו, על הארץ תשפכנו כמים, הוא למשלי דמן דפסולי המוקדשים בענאה ודעתה. הפסוק הזה מתייחס לקורבנות שנפל בהם מום, ואחרי שפודים אותם שוחטים אותם, והאדם על הארץ תשפכנו כמים. כמו שמים מותרים בהנאה, גם דם של פסולי המוקדשים מותרים בהנאה. והרש"י מציין שהפסוק הזה, הארץ תשפכנו כמים, מדובר במוקדשים, כמו שמובא בספרי. אז לכן הפסוק הזה אי אפשר להשתמש בו כמקור לדם שחיטה מכשיר, כי שוב פעם הצורך לפסוק הזה ללמד שדם פסולי המוקדשים מותר בנה כמו מים. הגמרא ממשיכה לדף למד וב, סלקה דייתא חמינא, בלי הלימוד הזה הייתי מעצמי חושב הועיל ועשירי בגזה ועבודה. אנחנו יודעים לגבי פסולי המוקדשים, בהמות שהוקדשו כקורבן ואחרי שנפל בהם מום פדו אותם, עדיין נשאר עליהם איסור לגזוז ואיסור לעבוד איתם, כמו לחרוש בהן. זה בפירוש אסור, גיזה ועבודה. אז הייתי חושב דמן לבי קבורה, שיש לקבור את הדם, כלומר אסור להנות מהדם של פסולי המוקדשים. כמה שלא, הפסוק הזה בא ללמד שהדם של פסולי המוקדשים מותר בהנאה, אבל הוא לא מדבר על דם שחיטה כמכשיר, כי לפי כמו שרבאסי טוען, דם שחיטה אינו מכשיר לקבל טומאה. וכמובן כל זה בשיטת רבי שמעון. תנא דבי רבי שמעון, ודם חללים ישתה. אנחנו רק לפני דקה הזכרנו את הפסוק הזה לגבי היכולת של דם שיוצא מבהמה שנהרגה להכשיר לקבל טומאה. הוא נקרא משקה, ישתה זה כאילו משקה, ומשקה מכשיר. הברייתא הזאת מבית מדרשו של רבי שמעון מוסיף שמהפסוק הזה דם חללים ישתה פרט לדם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים. רש"י בשורה שנייה מראש העמוד, פרט לדם קילוח, והשיטה המקובצת מוסיף פה מבחינת גרסה באות ב' דהכי משמע, דם שהוא נעשה חלל ממנו, כאילו מת ממנו, הוא דהבי משקה. אמרתי מת, כוונה בהמה שהרגו אותה ומתה, הדם הזה שיוצא מחלל הבהמה, מבהמה שנהרגה, הוא זה שמכשיר, הוא זה שמוגדר כמשקה, פרט לדם קילוח, מה זה? המקיז את הבהמה. וכאן אנחנו חוזרים לרש"י, שמקיז את הבהמה, בתחילה הדם שוטט בטיפה אחת או שתיים, ואחר כך הוא מקלח, זה בא בזרם, ואחר כך הוא משחיר. כשמדובר למשל בשחיטת בהמה, ככה זה יוצא, קודם כל קצת, אחר כך זרם, ואחר כך הצבע הזרם הופך להיות יותר כהה, זה כוונה משחיר. ואחר כך גם בקליטות, מסכת קליטות, ככה זה מובא. וקניה אתם איזו דם הקיס שהנפש יוצא בו מטיפה המשחרת ואילך, אבל דם קילוח לא הווה דם הנפש. וזה הכוונה פה בברייתא שקראנו, שדם חללים משתה זה בא למעט אותו דם, דם קילוח שאינו מכשיר את הזרעים. ולפי רש"י הכוונה לדם שיוצא לפני דם הנפש, לפני אותו שלב שהדם משחיר. עד כאן שיעורנו להיום.